בעזרת השם נלמד על פי המקורות שחולקו על 60 שנה למדינת ישראל, ואני קראתי לשיעור הזה אל תקרא 60 אלא ססים, ואני אסביר למה. כי באמת 60 כותבים בכתיב חסר, ואת המילה הזאת 60 אפשר לקרוא אותה 60, אם כותבים אותה בכתיב מלא, אבל זה לא הכתב הנכון, אלא אפשר לקרוא אותה ססים. והנושא שלנו יהיה על הגאולה ומידת השמחה. אנשים קיבלו דפים. זה יפה שאתה דואג. אשתו כגופו. זאת אומרת, אתה דואג לעצמך. יפה מאוד. שיעור בענייני זוגיות חינם. ונסביר למה אנחנו צריכים לדבר על הגאולה והשמחה. יש מעשים שדורשים כל מיני מידות. למשל, המעשה של יציאת מצרים וקריאת ים סוף, שעברנו לא מזמן, דרש את מידת האמונה. ולכן התורה מציינת ואומרת, ויאמינו בשם, ובמשה עבדו. אם התורה צריכה לציין שבני ישראל כשיצאו ממצרים ועברו את ים סוף, האמינו בשם ובמשה עבדו, זה אומר שהם הצליחו להפגין מידת האמונה במעשה שחייב הרבה אמונה, והיה קשה לעשות אותו מתוך אמונה. זה באמת לא פשוט, להיכנס לתוך הים, זה באמת לא פשוט. כידוע הראשון היה נחשון בן עמינדב, אבל בני ישראל הלכו אחריו, ובאמת ככה אומר הנביא, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. אנחנו רוצים להבין איזו מידה דורשת שיבת ציון. על יציאת מצרים אמרנו שהיא דורשת מצוות האמונה. מה דורשת שיבת ציון? החזרה לארץ, תחיית עם ישראל בארצו, איזו מידה המעשה הזה דורש? וזה מאוד חשוב שנדע מהי המידה הדרושה, כי יכול להיות שזה המבחן שלנו. זה תמיד ככה, תמיד המבחן הוא באותה מידה שאתה נדרש אליה באותו מעשה. אתה רוצה ללמוד תורה, אתה נבחן במידת ההתמדה. כן, כי יש מי שלומד, ואחרי 5 דקות צריך כוס תה, 10 דקות כוס קפה, 15 דקות הפסקה, ו20 דקות לנוח מן ההפסקה. זה ידוע. אז התורה דורשת מידת ההתמדה. אדם יודע, נכנס לבית המדרש, אומרים לו, אדוני, באת לשבת 12 שעות. מה, איך אפשר 12 שעות? כן. אז עכשיו אנחנו רוצים להבין מה באמת המידה שדרושה במידה בשיבת ציון. כדי להבין את זה, אז אנחנו נלמד מן המקורות. והאמת שהקדוש ברוך הוא עשה לנו מתנה גדולה. מה המתנה שהוא עשה לנו? הוא עשה לנו שיבת ציון פעם אחת, כדי שיהיה לנו מודל לשיבת ציון העתידית. הרי מי שבוא וישאל, מה זה עזר שיבת ציון של בבל? הרי ממילא אחר כך היה עוד פעם חורבן. זה נכון, זה נכון. אפילו ידעו שבית המקדש השני הוא לא סופי. ידעו. יש רמזים רבים שידעו. אז מה זה הועיל? זה הועיל כמו המאבק של רבי עקיבא בזמנו נגד הרומאים בחכוכבה. אמר רבי עקיבא משיח. רבי עקיבא, מה משיח? הרי לא משיח. משיח, ככה זה יהיה. כשהרמב״ם יצטרך לפסוק בהלכות משיח, הוא אומר, ממי נלמד שלא יהיו ניסים מעל הטבע? ממה שהיה עם בחכוכבה. זאת אומרת, זה יסוד להבנת ערכו של המשיח לעתיד לבוא. זה המודל. זה מה שהרווח. אז אותו דבר. הייתה שיבת ציון בימי עזרא ונחמיה. ואנחנו נלמד איך הם עשו את זה. מקור מספר אחד. בספר עזרא פרק ב' מספרים על היהודים שחזרו מבבל לארץ ישראל. כמה הם היו? פסוק סמך דלת. כל הקהל כאחד. ארבע ריבו. ארבע ריבו זה 40,000. 2,360. בקיצור, הם היו 42,360 איש. זה לא מספר גדול מאוד. זה, אני לא בטוח שזה שכונת קריית משה. זה מה שעלה מבבל לארץ ישראל. זהו, זה מה שעלה. אז אנשים יכלו להגיד, איך אנחנו נעשה שיבת ציון במצב כזה? איך נבנה את הארץ השוממה? איך נתגונן מפני הקוטים? שכל הזמן נלחמו וחיבלו ועשו צרות. 42,360. חוץ מזה, איפה המיליונים? מה, הכל על הכתפיים שלנו, ואלה נשארו להם בבבל? גם החכמים נשארו בבבל, כמו שמובא במסכת יומה. אז יכלו לקטר, ויכלו להתלונן, ולהגיד מה גורלנו אמר. פסוק הבא, המספר הזה שאמרנו זה מלבד עבדיהם ואמותיהם, אלה 7,337, ולהם משוררים ומשוררות 200. פילי פלאים, דאגו למשוררים ומשוררות. אומר רשי, ברשי זה בשורות האחרונות, ולהם משוררים ומשוררות 200, לפי שהיו עולים בשמחה מבבל לארץ ישראל, היו צריכים למשוררים ומשוררות. כדי שיהיו מטיילות בהם ברוב שמחתם. פילי פלאים. אותם העולים אמרו, אנחנו לא רק עולים לארץ ישראל, אנחנו נעלה בשמחה. לא, לא בשמחה, ברוב שמחה. איך עושים כדי להיות מאוד שמחים? שרים, רוקדים, אורה, מדורה, קומזיץ עד אמצע הלילה ועד אור הבוקר. זה מעניין. למה הם דאגו לזה? כי הם ידעו שזה המבחן. אי אפשר יהיה להצליח את שיבת ציון בלי התלהבות. זה לא יעבוד. באמת, בספר עזרא ונחמיה מתוארים המבחנים הקשים שהם עברו. הם עברו מבחנים קשים מאוד. אני לא בטוח שהמבחנים שלנו היום הם בסדר גודל של מה שהם עברו. יכול להיות שכן. זה כבר עברנו חלק מן ההיסטוריה הזאת. אז הם אמרו, כדי לעבור מבחנים קשים, אסור להיות מדוכאים. מי שמדוכא, מי שמדוכדך, מי שכל הזמן אומר, אוי ובוי לנו, מה יהיה מחר, הוא לא יכול להצליח. מפעל כזה גדול וקשה. צריכים שמחה. אז אנחנו נדאג למשוררים ומשוררות. נדאג לזה. שהדבר הזה יעשה בהתלהבות רבה. ואכן, כך היה. באמת, כך היה. לא רק היה ככה חד פעמית. תגיד, טוב, זה בזמן שהם עלו, הם היו שמחים, הם עוד לא ידעו מה שמחכה להם. לא. כשמתבוננים בספר עזרא ונחמיה, רואים שזה היה דבר קבוע. לא רק דבר קבוע כדבר מזדמן ואפילו התעוררות עממית. אולי, תגיד, זו התעוררות עממית. הוא רוצה לרקוד. לא נכון. זאת הייתה הדרכה. לא התעוררות חד פעמית. זאת הייתה הדרכה. אם אנחנו הולכים למקור מספר 2, שמה כבר הגענו על השלב שבו העולים מתחילים לבנות את בית המקדש. כידוע, עלו לארץ, זה עוד לפני שעזרא ונחמיה הגיעו, ונרתמו במלאכת הקמת המקדש. לא בנו לארץ סתם, בנו לארץ בשביל העיקר. מה זה העיקר? בית המקדש. יצאנו מארץ ישראל מתוך חורבן הבית, אנחנו חוזרים לארץ ישראל עבור המקדש. זו מסת נפשנו. בשביל זה באנו לארץ. אז עכשיו דיברנו על עלייה. כמו העולים. כמו רואים את התמונה של יום העצמאות. בתשח רוקדים ברחובות. כולם מכירים את התמונות האלה. אלא אפשר לראות את זה אפילו בתערוכה פה למעלה. עוד שתי קומות. אבל גם נראה עכשיו יסוד בהקמת המקדש. הנה. פסוק וב, בספר עזרא פרק ג' מיום אחד לחודש השביעי החלו להעלות עולות לשם והיכל השם לא יוסד. כבר התחילו להקריב קורבנות כשאפילו לא גמרו לבנות. ויתנו כסב לחוצפים ולחרשים ומאכל ומשתה ושמן לצידונים ולצורים להביא עצי ארזים מן הלבנון אל ים יפו, כרישיון כורש מלך פרס עליהם, ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים, בחודש השני, מתי זה? זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. זכינו להגיע להיום, סייעתא דשמיא. אנחנו לומדים עכשיו דבר שקרה היום, ראש חודש אייר. ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים, בחודש השני, החלו זרובבל בן שאלתיאל וישוע בן יוצדק ושאר אחיהם, הכהנים והלוויים וכל הבאים מהשבי ירושלים, ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם. ויעמוד ישוע בניו ואחיו קדמיאל ובניו בני יהודה כאחד לנצח על עושי המלאכה בבית האלוהים. בני חינדד ביניהם ואחיהם הלוויים. וייסדו אבונים את היכל השם,
ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצות, והלווים בני אסף במצלתיים, להלל את השם על ידי דוד מלך ישראל. אנחנו מכירים את תפקיד הלוויים במקדש, שהלוויים תפקידם לנגן ולשיר. אבל בספר עזרא אנחנו לומדים על תפקיד נוסף. לא רק שללוויים יש תפקיד בזמן שבית המקדש קיים, לעלות על הדוכן ולנגן ולשיר. יש להם תפקיד בזמן הקמת המקדש, כמו שכתוב כאן, שהם היו שרים. הנה אומר רש"י, אני קורא מההתחלה, החודש השני הוא חודש יה, לא כתוב תאריך, אז זה ראש חודש, היום. מהשבי, כל אותן שבאו מהשבי לירושלים, ויעמידו, העמידו הלוויים המשוררים לנצח ולומר שירה לפני הבונים בשעת בניין יסוד הבית. פילי פלאים, חידשו לנו דין. זה שהתפקיד של הלוויים זה לשיר ולנגן בזמן שבית המקדש קיים, ידענו. אבל חידשו לנו דין שהלוויים גם צריכים לנגן ולשיר בזמן הקמת המקדש. זאת אומרת, בעצם השמחה היא לא רק בזמן שהכל בנוי והכל עשוי. אני מוכן לשמוח כשהכל מוכן לסעודה. זה החידוש. הלוויים הוזמנו לנגן ולשיר בזמן שהקימו את המקדש. אתם לא רק תהנו מן העבודה שהיא כבר עשויה. אנחנו יודעים כמה היה קשה לבנות את המקדש הזה. הרי עוד מעט תגיע גזירה ממלך פרס שתעצור את הבנייה. זה ייקח שנים, 18 שנה, עד שגמרו לבנות את המקדש. מאז שהחלו 18 שנה, כל פעם בעיה אחרת, כל פעם תקלה, כל פעם מסינת העמים, מגזרת המלך, הרי הוא הפה שאסר, הוא הפה שהתיר. אז הוא התיר לבוא, והוא התיר לבנות, והוא גזר להפסיק. מה אנחנו יכולים לעשות? הריצו את מרדכי לשושן הבירה, לך תדבר עם אחשוורוש. אולי הוא יבטל את הגזרה? אז אומר אחשוורוש לאסתר המלכה, עד חצי המלכות. אומר רש"י, מה זה עד חצי המלכות? לא, אל תבקשי בית המקדש. זה מראש, זה לא. תכף, מה שאת רוצה. את רוצה קפה? כן, תקבלי קפה. אבל לא בית המקדש. דברים חשובים אני מוכן לתת לך. את רוצה שנבוא למשתה? נבוא למשתה. אבל דבר אחד אל תבקשי. עד חצי המלכות. דבר שחוצץ במלכות. לא, 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 בית המקדש לא. כי אנחנו מבינים בדיוק מה יהיה אם אתם תבנו את בית המקדש. מרכז העולם זה כבר לא יהיה שושן. זה חוזר להיות ירושלים. ואנחנו, העמים, כל אחד רוצה שעיר הבירה שלו תהיה בירת העולם. כידוע, מאז זה לא השתנה. אז אנחנו לא מוכנים שתבנו את בית המקדש. אנחנו לא ניתן לכם לבנות בית המקדש. אני, אחשוורוש, אומר לך, אומר לך דוגרי. אתם לא תבנו את בית המקדש. הנה, עשיתי משתה, כבר הוצאתי את הכלים, תתייאשו. אין לכם מה לצפות ולמה לחכות, אתם לא תבנו את בית המקדש. אז צריך הרבה התמדה, צריך הרבה אורך רוח, צריך לא להתייאש. איך עושים? מתחילים בשמחה. למדנו תפקיד חדש של הלוויים. אתם הלוויים, תחזקו את האמונה. תוכיחו לעם שאתם מאמינים שאם מתחילים, זה לא ייפסק באמצע. השמחה היא כוח היצירה. כדי ליצור, אדם צריך להיות שמח. כי השמחה מאפשרת זרימת חיים, לא רק אצל הפרט, גם אצל הכלל. אז אתם הלוויים תבואו כשאנחנו מתחילים לבנות את בית המקדש ותשאירו. ומה תוכיחו בזה? על מה תעידו על ידי זה? שאם התחלנו לשיר, לא נפסיק לשיר. זה ההוכחה. אנחנו הלווים מתחילים לשיר עוד לפני שבנינו את בית המקדש. כי אנחנו בטוחים שאם התחלנו, לא נפסיק. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. מה, אתם מכירים את השירים האלה? יפה מאוד. אי אפשר להפסיק. זה לא ייפסק. אם ריבונו של עולם נתן לנו את האפשרות ואת ההזדמנות להתחיל, זה לא לחינם. לכן אתם הלוויים תשאירו עוד לפני שנבנה בית המקדש. זה חידוש גדול. זה לא שירת הלוויים בבית המקדש כשכל המלאכה כבר נגמרה, אז כולם באים לומר הלל. בסוף זה כמו יום עצמאות. בסוף כולם יגידו הלל. יבואו לאנשים בטענות, יגידו, למה אתם אומרים הלל? לא נכון, אנחנו אומרים הלל. כן, אתם אומרים הלל. כשכבר, מי שלא יגיד הלל, יגידו עליו שהוא כופר. כי זה כבר ברור וידוע ומפורסם ותקנה, וזה ברור וכבר אין שאלה, ויבואו הנביאים ויאשרו שאכן היה צריך להגיד הלל. זה לא חוכמה! האם מתחילים לשיר בתחילת הקמת בית המקדש? לא בסוף, כשהכל כבר מוכן ומזומן, ורק צריך לשים את הרגליים מתחת לשולחן. זה הכוח האמיתי. האם אמרתם הלל כבר מההתחלה? זה המבחן. המבחן לא אם לומר הלל או לא לומר הלל. זה חשבון פשוט. בסוף זה יהיה כל כך ברור, שאדם שלא יגיד הלל, יגיד לו, מה אתה לא יודע להתפלל? זה כמו אחד שלא אומר ברוך שאמר בתפילת שחרית. מה אתה לא יודע להתפלל? נלמד אותך להתפלל. זה יהיה כל כך פשוט וכל כך ברור וכל כך בהיר וכל כך נעיר. זה לא שייך. אבל האם שרת ואמרת הלל לריבונו של עולם? כשזה היה קשה, כשזה היה מסובך, כשעדיין היו אנשים עם ספקות ושאלות וחקירות ופלפולים, האם אז אמרת הלל? זה השיעור שאנחנו מקבלים עכשיו מן העולים. הם הביאו את הלווים לשיר עם האבן הראשונה להקמת בית המקדש. מה אתם כבר אומרים שירה? אם הקדוש ברוך הוא הביא אותנו עד הלום, זה בטוח, זה יצליח. וזה ממשיך הלאה, כן, בבקשה.
בכל דבר אנחנו רואים שירה בהתחלה, עושים לבין פינה לבית, עושים שירה.
נכון, מפה למדנו. אתה צודק, אז מפה למדנו.
זה דבר פשוט. מה זה דבר פשוט?
מה שאתה אומר, שזה דבר פשוט, זה פשוט כשזה פרטי. וכל דבר, כמו שמסביר הרב קוק, הרב קוק אומר שכל דבר שבעבודת הפרט הוא קל, בעבודת הכלל הוא קשה. למה? כי לכאורה אתה לא שולט על זה. אדם, אבן פינה, אומר, זהו, גמרנו. סגרתי את כל העניינים ואת כל הפרטים. יש לי כבר מהנדס, יש לי אדריכל, יש לי מהנדס, יש לי חומרים, יש לי קבלן, כל מה שאתה רוצה. אני שולט. אז אני יכול להביא את זה עד גימום. אבל כשאדם מתעסק בעבודת הכלל, תבוא ותגיד, מי אומר שאנחנו נצליח? 42,360. ואם תבוא ותגיד, אנחנו רוצים, אבל הגויים לא ייתנו לנו. כלומר, בקיצור, בעבודת הכלל, למה זה כל כך קשה? כי אתה יכול לתלות את זה באלף גורמים, שכל אחד קשה לעצמו, זה כבר מכשול גדול. אז זה לא פשוט להאמין בזה. וכמו קריאת ים סוף. מה אתה כל כך מתלהב? אחד נכנס לים והתחיל לשחות. נכון, קורה שאחד מצליח לשחות. זה קרה. יש סיפורים כאלה, שאנשים שזרקו אותם מן האונייה, שחו, הגיעו לחוף. כמה? אחד! כשאחד מגיע לחוף, מסתכלים עליו כולם כאחד משונה. מה, יצאת מן המים? יצאתי. אבל לך תכניס עם ותוציא עם בלי שאף אחד לא נפקד. זה כבר משהו אחר. והימינו בשם משה עבדו. כל דבר שבמדרגה הפרטית לכאורה הוא יכול להיות פשוט, במדרגה הכללית הוא הרבה יותר קשה. תבנה בית, תבנה בית ישראל. זה לא פשוט, תבנה בית ישראל. כבר ככה לבנות משפחה זה לא דבר של מה בכך. עכשיו לך תבנה את בית ישראל. זה רוצה ככה וזה רוצה ככה. זה יש לו כוח כזה, זה יש לו כוח הפוך. זה לא פשוט. והנה, במקור מספר 3, ממשיכים. כבר הגענו להשלמת בית המקדש. פסוק כ"ב, ספר עזרא, פרק ו', ויעשו חג מצות, שבעת ימים, בשמחה. כי שמחם השם ועשב לב מלך אשור עליהם. אומרים לנו שבחג הם שמחים. מה החידוש? ושמחת בחגיך. מה החידוש? צריך לכתוב בספר עזרא שבחג המסות צריכים להיות שמחים. ולכאורה דבר מוזר מאוד. ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה. ודאי, תמיד עושים חג בשמחה, למה לא? אלא זה החידוש. הם ראו לא את חג הפסח של אז, אלא את חג המצות של היום. אפשר להיות שמח בחג הפסח על מה שהיה. השאלה אם אתה שמח בחג הפסח לא על מה שהיה. אלא על מה שיש עכשיו. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך, העולם הזה. כל ימי חייך, להביא למות המשיח. כלומר, השמחה הזאת שמספרים עליה כאן בספר עזרא, זה לא שמחה על חג המצות של אז. שאנחנו זוכים איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותה, הוציא אותנו ממצרים אז. אלא על מה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים עכשיו. כי שמחה זה על מה שאתה בעצמך חי. אפשר כמובן ודאי להיות שמחים, אבל זה לא, על זה לא כותבים. שהם עשו את חג המצות שבעת ימים בשמחה. זה פשיטה. להודות ולהלל לשם על מה שהיה? ברור. אלא החידוש הוא שהם הבינו שגאולתם היא המשך הגאולה של יציאת מצרים. היא השלמתה. הגאולה של ישראל בכל דור ודור, לא רק עומדים עלינו לחלותינו. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם ועושה לנו יציאת מצרים. זה הכוח המיוחד שצריך להיות. מי שלא אומר הלל ביום עצמאות, איך הוא אמר הלל בחג הפסח? לכן במסכת פסחים דף קוף י' זין, רבותינו מלמדים אותנו את מקור אמירת הלל. כמו שאבותינו אמרו הלל ביציאת מצרים, כך תקנו שיאמרו הלל על כל צרה וצרה שלא תבו, וכשנגלים ממנה אומרים הלל. ואז הגמרא מביאה רשימה ארוכה מאוד, שמה? שבכל הדורות, בזמן יציאת מצרים וים סוף, כשנכנסו לארץ בימי יהושע, אפילו עד מרדכי, וכך בכל דור ודור, השמחה שמציינים כאן היא השמחה של אלה שראו בגאולתם אז, באותו זמן, את המשך הגאולה של יציאת מצרים. במקור מספר 5, הרב קוק אומר באיגרת פי ח', במכתב לרב חרלאפ, באתי לברך את כבוד תורתו ידיד נפש, שימלא השם משאלות לבבו לטובה. ולמען השם, וכאן הוא פונה אליו, בבקשה, בעצה ואפילו בדרישה, ולמען השם, שתהיה עבודתו רק בשמחה, בלא שום עצבות ודאגה כלל וכלל. לנו, יושבי חבל הנעים, וקל וחומר יושבי עיר הקודש, ראוי לשמוח בעושנו ברוך השם ביותר, ולעורר על ידי שמחתנו שמחת השם בכל כלל ישראל, מליבם של ישראל. ולמען השם שלא להכביד עליו שום דבר יותר מכוח הבריאות, כי זאת היא רק עצת היצר, ולא אותי קראתה וגומר. כי אם ליתן מרגוע לגוף והרחבה לנפש, ויפה שעה אחת של תורה ועבודה במנוחה, מאהבה מכמה ימים של כדרות, והשם יתברך יחדש עלינו שנת תורה ושמחה מאר קודש סלע. הרב כאן אומר שני דברים, וצריך לשים לב לשתי הנקודות. נקודה ראשונה, מתאים לנו עכשיו בדור הזה עבודה בשמחה. בכלל, תמיד מתאים ועדיף לעבוד את השם מתוך שמחה ולא מתוך כדרות. זה מה שהוא אומר לו בסוף. הוא נותן לו הדרכה. אפשר לעבוד את השם מתוך לחץ, עצבות, כדרות, קושי. זה לא טוב. יותר טוב לעבוד את השם בשמחה. זה הרבה יותר טוב. ויפה שעה אחת של תורה ועבודה במנוחה, מאהבה מכמה ימים של קדרות. זה אדם יכול להתחיל להתבונן ולהיות מלא עצבות על עצמו, איך אני, מה חיי, מה אני, אני לא ממלא את חובותיי, אני עוד רחוק מלהגיע למדרגה הרצויה והראויה, הוא יבוא לי תוך מתוך כדרות? לא, לא טוב. אבל כאן הרב מוסיף נקודה חשובה מאוד. שמה? לנו יושבי חבל הנעים וקל וחומר יושבי עיר הקודש. לנו יושבי ארץ ישראל ויושבי ירושלים בפחת מתאימה מדרגת עבודת השם ושמחה. זה מדרגה מיוחדת. זה מדרגת המקדש. שהרי לא הייתה נעשית עבודה במקדש בלי הלוויים. בלי שירים ובלי ניגונים. לא הייתה. רוצים לעבוד? צריך שיהיה בשמחה. אין מקום לעצבות. נכון? בחוץ לארץ זה לא היה כך. נכון? זה הבדל המדרגה. הבדל המדרגות. אנחנו צריכים לדעת שהמדרגה של שיבת ציון, המדרגה של הגאולה, זה המדרגה. זה גם המבחן. הרבה דברים יכולים לבוא ולשבש את המדרגה הזאת. דברים מדהימים ודברים מטרידים, כמו שהיה בשיבת ציון הראשונה. והעולים, היו ביניהם גם נביאים כידוע, הם ידעו שזה המבחן. ולכן הם כל הזמן דאגו. משוררים, לוויים, כל הזמן להיות בשמחה. לא שמחה של הוללות, שמחה אמיתית. בהכרת טובה לריבונו של עולם. למה באמת המדרגה של עבודת השם בשמחה היא מדרגה שמתאימה לבני ארץ ישראל ולבני ירושלים בפרט? בגלל מדרגת ההשגה. זה כמו אדם שאתה מושיב אותו בחושך. תגיד לו להיות שמח זה לא פשוט. תדליק אור. וואי. תדליק נרות. מה, יש חגיגה? מדליקים נרות. כן, יש חגיגה. מה שעושה את ההבדל בין מה שהכרנו במשך 2000 שנות גלות לגאולה, זה שמשתנה ההשגה שלנו. ארץ ישראל וירושלים בפרט מעלים אותנו להשגות אחרות. אנחנו יושבים באור. ולכן, מתוך זה, אנחנו צריכים להיות בשמחה. כאדם שיושב באור, אם האדם לא שמח, אז הוא לא מבטא את המדרגה האמיתית שבה אנחנו נמצאים. זה חסרון? לא. נכון, שמענו ולמדנו שצריכים להיות בשמחה. בסדר. לא. זה מראה איפה אתה נמצא. האם אתה באמת דבק במדרגה הכללית שמתגלה עכשיו? כי המדרגה הכללית שמתגלה עכשיו זו מדרגה עצומה. זו מדרגה לא רק בעצמאות לאומית, זה בגילוי השם. כשרבי עקיבא היה כל כך תומך במאבק נגד הרומאים, הוא לא רק התכוון במובן הלאומי, אנחנו מגיע לנו עצמאות, זה קובע את המדרגה שלנו בתורה. איפה אנחנו נמצאים? האם אנחנו עומדים במדרגתנו העצמית, או שמא אנחנו תלויים במדרגתם של אחרים? עצמאות זה עצמיות, ואז שמחה. אם אתה תלוי באחרים, אתה לא שמח. ולכן, אדם עובר גיל ההתבגרות. זה קשה. הוא כל הזמן עצבני. הוא רוצה עצמאות, כי הוא רוצה עצמיות, כי הוא רוצה שמחה. מי שתלוי באחרים, אין לו שמחה. אי אפשר לבקש מעבדים להיות בשמחה. עצמאותנו היא שמחתנו. וכשאנחנו באים לשמוח חג גאולתנו עכשיו, אנחנו מוכיחים את מדרגת ההשגה שלנו דווקא בגודל השמחה. לא צריכים להתאמץ כדי להיות שמחים. כשאנחנו רואים את המפעל, ואנחנו רואים את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, מאז, תוך 60 שנה, מי היה מאמין שככה תראה מדינה? גשר תלוי בכניסה לירושלים. אחד מפילי העולם. לקח לנו 60 שנה. זה מכובד מאוד. במשך 2000 שנה היינו תלויים באוויר. עכשיו יש לנו גשר תלוי. זה גם גדל לדעת שהעיקר לא לפחד כלל. נתנו לנו רמז. כל מי שמגיע לירושלים, העיקר לא לפחד כלל. למה? כי גשר לא צר מאוד. זה גשר יפה מאוד.
הגשר הזה, כל אחד
שתבונן
בו, הוא עשוי בצורת
נבל. זה גם נוגע למשורדים. יפה מאוד. עכשיו, ידידיה גמר את השיעור. למה? כי אם אנחנו מסתכלים במקור מספר 2, נקרא עוד פעם את הפסוק, ונראה שמה שאמר ידידיה כתוב שחור על גבי לבן. ויסדו הבונים את היכל השם, ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצות, והלוויים בני אסף במצלתיים, להלל את השם על ידי דוד מלך ישראל. מה זאת אומרת על ידי דוד מלך ישראל? על ידי שירת דוד מלך ישראל, על ידי שירי דוד מלך ישראל. נכון? אבל זה לא מה שכתוב. מה כתוב? על ידי דוד מלך ישראל. דוד המלך בא, הסתכל, וראה את הבונים, וראה שהם שרים, ואמר, לזה התכוונתי. לכן, אני, דוד, כתבתי תהילים לפני ששלמה בנה את המקדש. כדי שיבנו את המקדש בשירה. אני הקדמתי את השירה לבנייה. לכן כתוב על ידי דוד מלך ישראל. אם אנחנו רוצים להמשיך לבנות, אסור להפסיק לשיר. חג שמח.
חג שמח.